אנחנו עוסקים בדיני קבלן, שזה מעניין, אבל זה... בני פועלים יש להם מקום יותר בולט. דיני קבלן הם בדרך כלל בשולי דיני קבלן, בשולי דיני פועל, סליחה, וצריך ללקט אותם, ומה שאני, מה שאנחנו נלמד היום מבוסס על המאמר של הרב אלעזר גולדשטיין בספר משפטי ארץ חלק ד', שהוא... עסק בדיני קבלן והציע חוזה לחתימה עם קבלן במקרה של שיפוץ דירה. אז בואו נתחיל לפי הסדר. קודם כל, מה ההבדל בין פועל לקבלן? זו השאלה הכי בסיסית, ושהיא אגב באמת יש לה משמעות רבה מאוד, כיוון שיש הבדל, יש הבדל די גדול בין פועל לקבלן. הרמ"א, בעקבות דברי ראשונים, במקום מספר 1, מגדיר כך, אז הגדרה מאוד מובילה. הוא כותב כך, שכר עצמו לזמן, יש לו דין פועל. אבל אם שכר עצמו ללמוד ספר, או חצי ספר, יש לו דין קבלן. ללמוד פירושו ללמד. כלומר, אם אתה שוכר אדם בשביל, אתה משלם לו לפי זמן, אני אומר משלם, למרות שזה לא מה שכתוב פה, אבל המשימה שלו היא מוגדרת לפי פרמטר של זמן. אמור לעבור מפה, משעה זו עד שעה זו, מחודש זה עד חודש זה, אז הוא פועל, ואנחנו חלים דיני פועלים שלמדנו. אם המשימה שלו היא להגיע לתוצאה מסוימת, לדוגמה, מדובר פה על מלמד, מורה, שהמשימה שלו היא ללמד ספר, ללמד חצי ספר, או לבנות בית, או לבנות קיר, או להשלים פרויקט, או לכתוב תוכנה, זה לא משנה, או לעצב... לעשות עבודת עיצוב, כל עבודה שהבסיס שלה הוא משימה להגיע לתוצאה מסוימת זה קבלנות. אוקיי? עכשיו זה גם באמת הבדל מאוד גדול במהות, כיוון שקבלן במובנים בטח המובהקים שלו, אם אתה יודע שיש קצת מקרה ביניים, קבלן במובן המובהק שלו הוא שולט בזמנו, בזמן שלו. הוא יכול להחליט מתי הוא עובד, איך הוא עובד, הוא יכול להחליט שעובד בלילה, עובד ביום, הוא רוצה, עובד מהר, עובד לאט, זה עניין שלו. פועל, מקבל תשלום לפי שעה, לפי יום, והוא לא שולט בזמן שלו. כלומר, הוא צריך להגיע למקום העבודה, ושם רואים לו מה לעשות. עכשיו, ישנם, אני אומר, אלה המקרים המובהקים. שניים מקרי הקצה, שהם מאוד מובהקים. נקרא לפני כן את מארי זנזיל, שכבר... מתחיל לעסוק במשהו שהוא פחות מובהק והוא עדיין משייך אותו לקבלנות, והוא אף, הוא כותב כך, אף אגב שקבעו זמן להמשך הקיבולת ההוא שנה או יותר, כלומר אתה נותן לו משימה, אתה שימו לב, הרי מה אומר? אתה צריך להגיע לתוצאה מסוימת בזמנך החופשי, תעבוד, תרגיל למשימה, תקבל את השכר שלך. בדרך כלל אנחנו אומרים לקבלן, אתה צריך להגיע לתוצאה מסוימת עד זמן מסוים, והכנס פה את מרכיב הזמן. עדיין אין זה אלא תנאי באלמה, ואין זה מעיקר ועצם הסחירות, אלא כמי שיתנה שיעשה המלאכה במקום פלוני או על צורה פלונית וכיוצא בו. זה תנאי כי הימיל תאחרית ההיא, ואין עצם הקבלנות משתנה בזה. כלומר, קביעת מועד שבו הקבלן אמור לסיים את עבודתו, אינה גורעת מיותו קבלן. עכשיו, יש מקרים פחות הם חד משמעיים. לדוגמה, אתה מסכם עם מישהו שהוא מבצע לך כל יום, עשה, אתה בא לפה כל יום בשמונה, ומסיע, אתה מקבל הכל עשה, אתה מקבל כך וכך. אני לא אומר לך איך לעשות את העשה, אני לא אומר לך מי יעשה את העשה אפילו, אפילו מתקן אומר לו שאני רוצה שאתה תעשה את זה, אבל פה אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מצב פחות מובהק, לכאורה תשלום הוא פר תוצאה, אתה מבצע, אתה עשה מכאן לשם, אבל אני רוצה שאתה תעשה אותה בשמונה בבוקר. כן, אנחנו בפועל או בקבלן. למשל, לתפיסה, נדמה לי שבתפיסה המודרנית הוא יחשב כקבלן. כן, כמו שאנחנו מכירים את נגיד עובדי הקבלן, שאתה אומר לו, אתה צריך לבצע ניקיון, אתה צריך לבצע אבטחה, אתה צריך, אני לוקח חברה קבלנית, היא צריכה לטפל לי באבטחה, היא מעסיקה עובדים. אבל אם את מעסיקה עובדים, כי נגיד איש האבטחה שעומד בכניסה, הוא צריך להיות משעה עד שעה, נכון? שם אנחנו כבר ודאי בפועל. כשאנחנו מדברים על קבלן בניין, אחד הנושאים המובהקים, הנקודות החיכוך גם, שהן גם קשורות לשאלה הזאת, זה שאלת זכות הפיקוח. כלומר, אתה לקחת קבלן בניין, קבלן שיפוצים, אתה אומר לו, תעשה לי, יש מפרט, יש פה, תעבוד לפי התקנים, לפי המפרט, הוא מתחיל לעבוד. אתה בדרך כלל, הרבה פעמים המזמין לוקח עם מפקח, מה מטרת המפקח? לפקח. מסתכל על המפקח, הוא אומר לו, תשמע אדוני, היציקה שאתה הולך לעשות פה את הקיר, היא עקומה. קיר יצא יקום. הוא אומר לך כלל, מה אתה מתערב לי? אני קבלן, נכון? תבוא בסוף, תגיד לי, אני בסוף זה אמור להיות בסדר, מה אכפת לך איך אני עושה את זה? זה עניין שלי. כן, האם ועד כמה יכול מזמין העבודה דרך מפקח העבודה, המפקח, להעיר הערות על צורת ההתנהלות? עכשיו, מה שהרב גולדשטיין הראה במאמר שם, זה שהערות כאלה, שלמשל, אדוני, אתה בונה עקום, זה כבר, זה הערה לא על איך אתה בונה, אלא על התוצאה. אדוני, אתה צריך לבנות תוצאה, קיר ישר. הקיר עומד להיות עקום, אנחנו כבר רואים את זה. בוודאי כאשר מדובר על פיקוח על איכות העבודה. שוב, למשל, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה. למשל, כשאתה עושה יציקה, אתה אמור לדאוג לזה שלא יהיו כיסא אוויר בתוך היציקה. יש מכשיר שמוציא את כיסא האוויר. המפקח אומר לך, אדוני, אתה יש שם יציקה, איפה המכשיר הזה? ולמה אתה לא משתמש בו? מה זה עניין שלי? אני מחליט פה אחלה. אז זה לא נכון, כיוון שהתוצאה היא כיסא אוויר. זה לא, זה כבר משפיע על התוצאה שלך, ואני זכותי להגיד לך את זה כבר היום, כיוון שאף אחד, קודם כל אי אפשר יהיה לדעת, אחרי שהכל התייבש, הכל נגמר, כבר אי אפשר לדעת מה יש בפנים, וגם קשה מאוד לתקן את זה, כן? אתה בתוך בניין, אפשר להתחיל לשבור קירות, לפגוע בקונסטרוקציה, זה סיפור גדול מאוד. אז לכן, הערות של מפקח, בנייה, ואגב, זה נכון, אני אומר, בכל סוג של קבלנות, שאומר, אני רוצה ממך, אני רוצה לבדוק את האיכות של העבודה שלך, אני רוצה לבדוק, כן, שזה משהו משפיע על מרכיב התוצאה, אין בזה בעיה, אבל למשל, לבוא ולהגיד לקבלן בניין, אדוני, למה באת היום רק עם שלושה פועלים? אני רוצה שתבוא, עכשיו, אגב, גם את זה אפשר לקבוע בחוזה, נגיד, מינימום פועלים ביום, את זה אפשר להגיד. מינימום פועלים אפשר להגיד לו, ולהגיד לו, למה אתה עושה ככה, למה אתה מנהל את הפועלים שלך, זה כבר התערבות בתוך הקבלנות, וכבר אתה הופך אותו להיות העובד שלך. אם אתה נותן לו הוראות, הפועל הזה יעבוד שם, הפועל הזה הוא לא מבין, שיעשה פה, הפועל הזה שיהיה שם, בוא, עכשיו תשים שלושה פועלים על המשימה הזאת, זה אתה כבר לא יכול להגיד לו. יש לו את עצמאות עצמאי, לנהל את העבודה כמו שהוא רוצה, ולכן, אז אני אומר, יש לנו מקרה ביניים, שהם המקרים שבהם צריך לדון, כל פעם לגופו, האם מדובר על פועל או על קבלן. ככל שהשליטה של מזמין העבודה גבוהה יותר, והמגבלות ברורות יותר, אתה צריך להיות בשעה כזאת, משימה כזאת, הכל מאוד מאוד ברור, הוא הופך להיות העובד שלך. מבחינת מדינת ישראל, וזוכרים, חיילים, על פועל חיילים חוקי המגן, על קבלן לא. ולכן, הרבה פעמים בתי המשפט עוסקים בשאלה, על מי אנחנו מדברים פה, על פועל או על קבלן, וגם אם ההגדרה הפורמלית היא הגדרה של קבלן, יכול בית המשפט להגיד, אתה מדובר בפועל, אני התוודעתי באופן אישי, היה עיתון מסוים במדינת ישראל, שהעסיק עיתונאים כפרילנסרים. והפרילנסרים האלה קבלים שכר פר טור שהם כותבים, משנה, ויש נוסחה, ואחרי זה תבעו את שכרם, משנה, יש לנו סיפור, והם טענו נכון, בהסכם היינו מוגדרים כקבלנים, בפועל היינו עובדים. בית המשפט החליט שהם היו עובדים, אני לא בטוח שבבית הדין זה מתקבל. אתה אמור לספק לי טור פעם בשבוע, עד יום רביעי, חמישי, בשעה זה וזה. מתי אתה תעשה אותו? מתי שאתה רוצה. איך אתה תכתוב אותו? מצליח לכתוב אותו ברבע דקה. תכתוב אותו בארבע שעות, עניין שלך. בעיה שאתה באמת לא שולט בזמן לעיתונאי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. העיקר שהוא בשעה, בדדליין, ישלח, יגיע לתיבת המייל, טור מוכן. אני יכול מדובר על קבלנות. ואני אומר, הנושא הזה הוא נושא שעולה, ואני אומר, נתתי פה מספיק דוגמאות, שאני אומר, שכולנו מכירים אותם, כן? שאתה, הרבה פעמים, הגדרת ה... יש הסכם שהמובן הכלכלי שלו מאוד ברור, כמו שאמרתי, נגיד, הסכם הסעות, אתה צריך לבצע הסעה ביום זה, בשעה זה, לא מוגדר האם הוא עובד או קבלן, וגם לא תמיד זה עוזר לכתוב את זה בכותרת, הבן אדם הזה הוא עובד, הבן אדם הזה הוא קבלן. אם בפועל, מבחינה מהותית, הוא עובד, אז הוא יהיה עובד ולא קבלן. אז שוב אני אומר, אבל הגדרה הבסיסית, משימה מול זמן. אתה מוכר את המשימה שלך, או מוכר את הזמן שלך, גמר. עכשיו אני מדבר, כן? עובד זה פועל, כן. במודרני קוראים לזה עובד. פועל ועובד זה אותו דבר, וקבלן זה לא דווקא קבלן בניין. מתווך זה קבלן. קבלן בניין, עיצוב גרפי, כל מי ש... כן, יכול, אמרתי, עיתונאי פרילנסר, כל מי שהזמן שלו נתון בידו, הוא מחליט מתי לעבוד, איך לעבוד, הוא קבלן. אוקיי, עכשיו הסעדים, בעיקר נתחיל מפיטורים. מה קורה, עכשיו אגב, המילה המודרנית היא לא מפטרים קבלן, אלא מסלקים קבלן. לא יודע אם זו מילה פחות יפה או יותר יפה, אבל זה המצב. הוא לא, כיוון שהוא לא פה עובד שלך, אז גם לא מפטרים אותו. מה קורה לקבלן שמסלקים אותו לפני קריטת החוזה? שוב, איך קורטים חוזה? חוזה, נעבוד שנייה לפי הסדר. לפני קריטת חוזה, כלומר סיכום בעל פה. סיכמת עם בן אדם שהוא בא אליך מחר. אגב, טכנאים שבא לתקן אצלך בבית לעשות תיקונים, הוא גם קבלן, נכון? הוא אמור לבצע תיקון. הוא קובע איתך יום שבו נוח לו להגיע, אבל הוא לא נתן לך את הזמן שלו. יכול לתקן בדקה, יכול לתקן בארבע שעות, לעניין שלו. אז הסעדים שלו לפני קריטת החוזה, אין התייחסות ישירה לקבלן, אלא לפועלים, וזה כבר למדנו, בסימן שינו מתגימן, מקור שלוש, הסוחר את הפועלים ויתאו את בעל הבית, בעל הבית איתה אותם, אין להם זה על זה, אלא תרעומת. כלומר, כל זמן שלא נכרת חוזה עבודה, לא התחילה עבודה, ולא היה שום מעשה קניין אחר, אחד הצדדים חוזר בו, לא יפה, אבל לא יותר מזה. סעיף ב', במה דברים אמורים? מה? פה זה כתוב על פועל, אותו הדבר בקבלן. לא שונה. במה דברים אמורים שאין להם, אין להם עליו אלא תרומת בשלא הלכו, אבל אם הלכו, כלומר עשו מעשה קניין, אם הם הלכו, טוב, יש פה תנאים ותנאים, במה דברים שאין להם בשלא הלכו, דווקא בשלא היו יכולים להזכיר עצמם אמש כששכרם בעל הבית זה, אבל אם היו נזכרים אמש, כלומר הייתה לפועל אנחנו מדברים קודם, עבודה אחרת, ובגלל, הוא ויתר על העבודה שהייתה לו, בשביל להתחיל לעבוד אצל המעסיק החדש, והמעסיק החדש חזר בו לפני התחלת עבודה, ועכשיו אינם נזכרים כלל אחרי הפיטורים, אין לו עבודה אחרת, איזה כדבר העוד להם, ונותן להם שכרם כפועל בטל. יפה, ונזכרים בפחות, משלם בפחת. כלומר, לפני מעשה קניין, אצל פועל, לא אצל קבלן, אם פיטרת את הפועל, והוא בגלל הבטחת העבודה, הפסיד עבודה אחרת, הוא מקבל שכר כפועל בטל, אני מזכיר, פועל בטל זה השכר שהובטח לו, מינוס, או השכר שהוא איבד, מינוס מה שאדם מוכן לוותר כדי לא לעבוד ולשבת בבית ולנוח, ואם הוא מצא עבודה אחרת, מפחיתים את השכר שהוא מצא, מינוס השכר שהוא הפסיד. עכשיו עולה השאלה, מה דינו של קבלן במצב הזה? בוא נקרא ואז נבין. במקור חמש זה פתחי חושן, בחלק ד' זה סחירות, הערות להערת ת' פרק י' הערת ת'. מכתב במנחת פיטים, שזה אחד מהפרשנים של השולחן ערוך, ספר נפרד, שאף על פי שבלא התחילו במלאכה, דין קבלן ופועל שווים לעניין חזרה. כלומר, כל זמן שלא הייתה התחלת עבודה, כלומר לא הייתה קריטת חוזה, אפשר לחזור. מכל מקום, לעניין שהתחייב לשלם, מפני שאין מוצאים אתה להסתכר, לא שייך לחייבו בקבלן, שהקבלן אינו קשור לזמן מסוים, והיה יכול לקבל עוד קבלנות, אין שם. אומר המנחת פיטים, הגדרת מהותו של הקבלן, גורמת לכך שיש הבדל בינו לפועל, כאשר מפטרים אותו לפני תחילת העבודה. הפועל, הבטחת לפועל עבודה. מה זה הבטחת לו עבודה? סיכמת איתו על עבודה, זה אומר, אמרת לו, מחר בין 8-4 אתה אצלי. ממילא, מחר בין 8-4 הוא לא במקום העבודה הקודם שלו. נכון? אחד מורת אחד. ולכן, אם בסוף החלטת לא להסיק אותו, אומר לך הפועל, תשלם לי פיצוי על אובדן העבודה החלופית שהייתה לי. אבל בקבלן, שאני בא ואני אומר, שוב נדבר נגיד על קבלן גדול, כן? אני מתקשר לחברה שעושה תיקונים בבתים, אני אומר להם, רבותיי, מחר ב-8 אני מבקש לבוא לטכנאי, לתקן לי את מכונת הכביסה. הוא אומר לך בסדר גמור, אחרי שעה אתה מתקשר, אתה אומר, סליחה, התחרטתי, אני מבקש שלא תבוא. המכונה עובדת. או אני הזמנתי מישהו אחר. האם החברה הזאת הפסידה עבודה אחרת בגלל שזמנתי אותה? מה פתאום? הרי החברה הזאת יכולה לעבוד ב-10 מקומות, ב-15 מקומות במקביל. הקבלן לא מחויב לשעה מסוימת, נכון? אתה לא קנה זמן מסוים. זה משימה, יש לו, נגיד, היו לו 10 הזמנות. אז אמרתי לו, אני ב-8, אז את העבודה השנייה, הוא עושה ב-9. בכלל זה לא קשור, זה לא עומד אחד מול אחד. הוא יכול לעשות, לתקן מקום אחד, וב-10 מקומות. זה עניין שלו, איך הוא מנהל את הזמן שלו. אני לא קונה זמן מסוים שאותו הוא מפסיד. ולכן אומר, מנחת פיטים, לעולם לא יהיה פיצוי לקבלן על אובדן עבודה אחרת.
אני אמרת לו בשעה 8, כן אמרת לו.
אני הסכמתי אותו שהוא בא ב-8. בסדר גמור. אז הוא, אבל הוא לא חייב לעבוד דווקא ב-8, א', הוא יכול לעבוד בכמה מקומות במקביל. קודם כל, אחר כך, לקבלן יכולים להיות פועלים. שיקח עוד אינסטלטור, עוד טכנאי, עוד חשמלאי, שיעבוד במקום אחר, באותה שעה, או שיעבוד בשעה אחרת, הוא יכול לשחק עם הזמנים שלו, במקום אחר הוא יעבוד בשבע.
הוא יעלה לך
שמחר בשמונה הוא אצלך. רגע, אני עכשיו, זה מה שאומר, מלכת פיתים לוקח את זה עד הסוף. אומר, ברגע שהעסק, תראו גם, הדוגמה שלו היא, שהוא לא, הוא לא מדבר כנראה על מצב, אני הקצנתי את זה, אני אומר למישהו, תבוא להם מחר לתקן את המכונת כביסה, בסדר? מחר תבוא, מתי תבוא? מתי? כדרכם של טכנאים, הוא לא מחר מחר בשמונה. מחר בין 8 ל-12, בסדר? בין 8 ל-12, אתה מנהל את הזמן שלך איך שאתה רוצה. אתה יכול לעשות עוד מכונת כביסה, אתה יכול לעשות מ-8 עד 1, מ-8 עד 3, אני לא מחר לך לנהל את הזמן, ולכן זה לא הפסדת בגללי שום דבר. וגם אם הפסדת את העניין שלך, אתה יכולת לנהל את זה בצורה כזאת שלא תפסיד. מאיר על זה, שנייה אחת רגע, מאיר הזה הפתחי חושן, אולי אני יכוון לשאלותיכם. נראה מדברי המנחת פיתים דלאל שאין צריך לשלם לו כלום, אלא שלכאורה נראה דלה הביא לך את הבלות טעמו. הוא אומר, זה לא איזה גזירת הכתוב, שהרי עיקר טעמו הוא מכיוון שאינו קשור בזמן, היה לו לקבל אמש עבודה אחרת. אם כן, התנח שהיה יכול לקבל, כגון מלאכה קלה, שיכול לעשות עבור כמה בעלי בתים בזמן שנוח לו, ובמלאכה גדולה, כגון ארון אצל נגר, ספר תורה סופר, שאינו יכול לעשות שתי מלאכות כאלה בבת אחת. מאיך איתיתי נאמר שיפטר בעל הבית בלא כלום, ונראה שבאופן זה אין חילוק בין פועל לקבלן לחייו. אומר פתחי חושן, זה לא גזרת הכתוב, זה היגיון, וזה פשוט, כן, האם אתה גרמת לו להפסד או לא גרמת לו להפסד. הדוגמה שהבאתי, דוגמה מאוד נוחה בשבילי, חברה שעושה תיקונים של מכשירי חשמל, אבל אם מדובר על חשמלאי ספציפי, והמשימה שהיא משימה ליום עבודה, אתה אומר לו, אני מבקש לך לבוא אליהם אחד לצבוע לי את הבית, גם זה עבודת קבלנות. עבודה תתחיל, מחר היא תארך 3 ימים. הוא לא יכול לעבוד בו, והוא צבא שעובד בעצמו. נכון? אז אם הוא אצלי, הוא לא במקום אחר. אז הוא אומר לי, תשמע, סגרתי איתך על עבודה של 3 ימים, היה לי הזמנות אחרות, דחיתי אותם בגללך. עכשיו אני חוזר בי, נכון שאתה מעשה קינן, גרמתי לו הפסד. ולכן אומר פתחי חושן, בוא נבדוק מה קורה באמת. אם באמת לא גרמת לו הפסד, זו חברה שיכולה לעבוד בכמה מקומות במקביל, או זו עבודה קטנה שיש לעשות 10 כאלה באותו יום, אז הוא ישחק עם הזמן שלו, אז יש לו חצי שעה, במקום לגמור ב-3, לגמור ב-4, ויהיה לו שעה הפסקה באמצע היום. כסף הוא לא הפסיד מזה. הוא מוסיף עוד משהו, כבר כתבתי בכמה מקומות, שיש לחלק בין קבלן ואומן עושה מלאכה בעצמו, ובין קבלן הסוחר הוא מוסר לפועלים אחרים, ולפי זה יש לחלק גם בזה. אומר פתחי חושן, בוא נבדוק את הדברים לגופם, נראה האם מדובר על עבודה גדולה או קטנה, האם הוא עובד בעצמו או מעסיק פועלים, ונראה, גם גרמת לו הפסד, תשלם לו, לא גרמת לו הפסד, לא תשלם לו. ואני חושב שהדברים הם מאוד מאוד סבירים ומסתברים, שכך צריך להעריך את הנזק. כלומר, בעצם זה, באופן מהותי זה כמו פועל, אותם דינים, גרמת לו נזק, תשלם, תסתכל, גרמת לו נזק. אפשר לומר שבהרבה מקרים ברירת המחדל היא שלא תגרום לו שום נזק. נגיד, כמו שאמרתי, בטכנאי, תיקון למכונת כביסה, עושים כמה כאלה ביום, הוא יכול להכניס עוד עבודה ולהוריד עוד עבודה, זה לא אמור להשפיע עליו, לא לכסף, אולי לנוחות. אוקיי, אז זה שלב א', סילוק לפני תחילת עבודה, באופן בסיסי, אין פיצוי, אלא אם כן גרמת לו לאובדן עבודה אחרת, שבקבלן זה קורה פחות מאשר בפועל. אז אם הוא סוחר פועלים בשביל העבודה אצלך ומשלם להם, ודאי, זה הסתמכות, זה הוציא כסף מכיסו, פשיטה. ואגב, גם הפוך. כלומר, אם הוא לוקח, נגיד, פועלים יומיים, ואתה מזמין עבודה, הרבה פעמים אתה מזמין אותה, נגיד, לעוד שבועיים. כלומר, אני רוצה צביעה בעוד שבועיים. הוא אומר לך, בסדר, הזמין פועלים, אז הוא אומר לך, זה יעלה לך 2,500 שקל, הוא לא בא לעשות את זה בעצמו, הוא יזכור פועלים. ביטלת את העבודה, אז הוא אומר לך, גרמת לי נזק. נגיד שהפסדת בגלל זה עבודה אחרת, אבל גם הרווחת בביטול את כל ההוצאות שהיו צריכות להיות לך. קבל רק את הרווח הקבלני שלך. נוריד את הצבע, נוריד את הפועלים. כמה היית מרוויח? 800 שקל?
יש אותה בעיה, שהוא צריך לצאת את
הפועלים. אם הוא צריך. יש פועלים יומיים שזה על בסיס ממש יומי. טלפון, שלום, אני צריך. אתה סוגר איתו מראש. הוא בונה איזה גרף עבודה, אבל יש לו פועלים שהוא מזמין אותם בסיס יומי. זה פשוט, התשובה היא, בודקים בפועל מה קורה. עכשיו איזה קבלנים, בוודאי בקבלן בניין, כאילו שקפו קבלן שיפוצים, טיפה יותר גדול, יש לו אינסטלטור, יש לו כל מיני קבלני משנה. אתה סוגר אותו על עבודה גדולה, האינסטלטור שלו לא יושב מחכה, יושב כולם בבית, מחכה לקריאה. סוגר, לא תשמע, תבוא בעוד שבועיים לעבודה. כן, תבוא לחבר את האינסטלציה. ביטלו לו את העבודה, האינסטלטור כבר הולך. אז אולי כמה, שוב, כמה זמן מראש זה קרה? ככל שזו עבודה יותר גדולה, אתה מבטל מראש, כל קבלני משנה הולכים ומוצאים עבודה אחרת. צריך לראות את הגזירה, את המש... את... איך זה משפיע על זה, ולכן, אגב, בגלל זה טוב בחוזה, לקבוע מראש את הדברים ולא להצריך, בוא נוכיח עכשיו כמה פה, כמה שם, לקבוע מראש פיצוי מוסכם ולגמור את זה. טוב, סעדים לקבלן אחר קריטת החוזה, אוקיי.
כל מה שאמרנו עד עכשיו זה לפני חוזה בכלל.
נכון, 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 זה שלב א', עוד לא, רק סיכמנו בטלפון. הלאה, סעדים לקבלן אחר קריטת החוזה. שולחן ערוך שוב, הסוחט את הפולים וטור זה את בעל הבית, בעל בית איתה אותם עיניים זה על זה, אלא תרעומת, ככה שולחן ערוך מתחיל. באמת דברים אמורים בשלא הלכו, אבל הלכו חמרים מצאו תבואה. פועלים מצאו שדה כשהיא לחה, או שסכם להשקות את השדה, או מצאו שנתמנה מים, כלומר שאין אפשרות לעשות את העבודה. אם בעל הבית היה בסדר, ביקר את בעל הבית במלאכתו מבערב, אין הפועלים כמו, מה בידו לעשות? ואם לא ביקר, נותן להם שכם כפועל בטל, שלא דומה הבת טעון לברקם ועושה מלאכה לבטל. כלומר, לאחר תחילת עבודה, נכרת חוזה. עכשיו המעסיק רוצה לחזור בו, צריך לשלם לפועל שכר שלם. גמרנו, זה לא משנה אם הפועל הייתה לו עבודה, לא הייתה לו עבודה, הבטחת לו שכר, הוא מוכן לעבוד, תשלם לו שכר שלם. מאיר הרמה בסעיף ד', קראנו עכשיו סעיף א', מאיר הרמה בסעיף ד', מקור 7, הערה קצרה אבל מפתיע. הוא כותב כך, הוא בא לבית החוזר בו, דינו כקבלן שידוע לתחתונה. בדרך כלל ידוע לתחתונה פירושו שיש שתי אפשרויות תשלום, אתה תקבל את הנמוך מבין שניהם. נראה שכוונת הרמה שאם המס... לקחת קבלן אמרת, עבד נגיד קבלן שיפוצים בעבודה של 100,000 שקל, עשה חצי מהעבודה, פיתרת אותו, כמה אתה אמור לשלם לו? לא את כל מה שהבטחת לו, אלא ידו, לתחתון, ידו של בעל הבית על התחתונה. אתה תבדוק כמה עולה לך נגיד להשלים את העבודה, ו... או כמה, שהוא, כמה מגיע לו לחלק שהוא עשה, ותשלם את הגבוה מבין שניהם. נגיד אם במקרה אתה יכול לגמור את העבודה בעושה חצי, יעלה לך 20,000 שקל לגמור, תיתן לו 80, ואם יעלה לך, מה שבדרך כלל קורה, 60,000 שקל לגמור, או 70,000 שקל לגמור, כי להחליף קבלנו לכסף, אתה תשלם לו בכל אופן 50, כי 50 הוא עשה. מה שבכל מקרה יוצא מהרמה, זה שההתחייבות של הקבלן לא מחייבת אותך. אתה יכול לפטר אותו, הוא לא יקבל שכר מלא את כל מה שהבטחת לו, אלא רק חלקי, כזה, חלקי אחר. וזה נשמע במבט ראשון מפתיע. הוא אומר לך קבלן, סליחה, סיכמנו, דיברנו, התחלתי לעבוד, נכרת חוזה בינינו, מחייב אותי, מחייב אותך. איך אתה יכול לזרוק אותי באמצע ולא שלם לי מלא? מסביר את זה נתיבות המשפט, חולק על זה נתיבות המשפט, וכותב כך, ודכאורה, תימה, תמיה דברי הרמה. דאמי לו כאמר, שאם אין הפועל פעולה אחרת לעשות, צריך לשלם לו כל דמי מלאכתו, רק לנקות כפועל בטל כמו בפועל בסעיף ב'. הוא אומר, למה לא מזכר פה לגבי קבלן, שאם הקבלן מוצא עבודה אחרת, ננקה את העבודה שהוא מצא ממה שהבטחתי לו. ואפילו נאמר דמי כאן שמצאו ידי קבל שאר מלאכות מבעלי בתים אחרים, במקביל, ובחיי גוונה בפועל, דיינו שאפשר להזכיר עצמו לאחר פטור, וכמה שלנו כאן בקבלן דידו על התחתונה, אז הוא אומר, קודם כל, בוא, יכול להיות שמדובר פה, לא שיכול שמדובר. בקבלן, כיוון שהוא יכול לעבוד בכמה מקומות במקביל, אז זה שהוא יכול למצוא עבודה אחרת או לא למצוא עבודה אחרת, זה עניין שלו. או הוא יכול לעבוד בשני מקומות ביחד. תקח את הקבלן שיפוצים, עובד אצלך בבית. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. קבלן שיפוצים יכול לעבוד בשני מקומות ביחד. שמים פועלים פה, שמים פועלים פה, וקופצים את שני האתרים. אז זה שהוא, אתה פיתר אותו, סילקת אותו, הוא מצא עבודה אחרת, הוא מתחיל לעבוד שם, אתה אומר לו, טוב, אתה רוצה לקבל את מה שהבטחתי לך? בוא נוריד את העבודה החדשה שמצאת. אומר לך קבלן, מה זה עניין שלך? יכולתי לעבוד גם אצלך וגם אצלו ביחד? כמו שראינו קודם בדברי מנחת פיתים. בעיה שאני לא מחויב אליך, והזמן שלי בידי, אתה, מה שהבטחת לי, תשלם לי. מה שאני עובד במקומות אחרים זה לא עניין שלך. כן? זה, לכן הוא תמה, אומר, לא צריך להפחיד שום דבר לקבלן על זה שיכול למצוא עבודה אחרת. כלומר, הוא מאוד מאוד מקצין את זה. הוא אומר, הקבלן מגיע לו לכאורה שכר שלם על כל מה שהוא הובטח לו, בלי הפחתה של עבודה חדשה שהוא מצא. שום דבר. וזה אומר, זה מתאים לגישת המנחת פיתים, ושוב אנחנו נעיר על זה את מה שכתב הפתחי חושן. תלוי באיזה קבלן מדובר. אם זה בנם שעובד בעצמו, עושה, הוא צבע, צובע ביד, צובע בעצמו בידיים. הוא, נכון שהוא קבלן, הוא יכול לעבוד ביום, בלילה, מתי שהוא רוצה, אבל הוא אמור לעבוד בעצמו, ולכן אם הוא עובד אצלך, הוא לא עובד במקום אחר, ולכן אם סילקת אותו ומצא עבודה אחרת, נפחית מה שהבטחתי לך, מינוס מה שמצאת בפועל. אבל אם הוא קבלן שמעסיק פועלים אחרים, אז דברי הרמה, דברי הנתיבות נכונים, ואני אומר, ולפני כן יש מחלוקת קודמת, האם ידוע לתחתונה או מקבל כל מה שהוא הבטח לו. יש גם דעה כזאת. בקבלן יש לנו עד עכשיו דיברנו על שני מצבים שראינו אותם גם בפועל. לפני תחילת עבודה, שראינו עוד תרעומת, כלומר אין שום דבר חוץ לביקורת מוסרית, או תשלם את העבוד, נשלם לך לעבודה שהפסדת, אם באמת הפסדת. שלב שני, אחרי תחילת עבודה, הרי מה אומר, אתה תקבל פחות מפועל, פועל לקבל שכר שלם, הרי מה אומר, רק ידוע לתחתונה, יש אחרונים שאומרים שכר שלם, והנתיבות אומר, גם אם מצאת עבודה אחרת, תקבל מצא עבודה אחרת, הוא יקבל עדיין שכר שלם. תלך את זה לקיצוניות. עכשיו יש בפועל, בקבלן סליחה, יש לנו קומה שלישית, מצב שלישי, שאנחנו נקרא לו, לאחר מעשה קניין נוסף. לגבי פועל אמרנו, מעשה קניין הוא תחילת עבודה. תחיל לעבוד, יש, לא התחיל לעבוד, לא. אין משמעות גם תחתים אותו על חוזה, זה אותו דבר. חתימה על חוזה היא כמו התחלת עבודה. אבל כותב הרמ"א בעקבות רבנו תם, במקור 9 כך. אגב, יש אומרים שאם משך בעל הבית כלי אומנות שעושה בהם מלאכה, אין הבעל הבית יכול לחזור בו, ולא הפועל אם הוא קבלן. כלומר, ולא הקבלן. כלומר, אם עשית מעשה קניין, נגיד למשל, הוא מדבר על משכת את כליו של הקבלן, קבלן כדרכם של קבלנים, נגיד צבא, כמו שאתם מכירים, אני לא יודע אם אתם זוכרים את המערכונים האלה, בא, אתה מזמין אותו לבוא, בא, שם את הסולם שלו ונעלם, אז לשבועיים, אז אם אתה מושך את הסולם שלו, אתה עושה מעשה קניין בסולם שלו, עשית מעשה קניין שיוצא חוזה חזק הרבה יותר. ועוד מעט נראה מה עוצמת ה... אז קודם כל המשמעות היא שהוא לא יכול לחזור בו. פועל במצב הזה כבר לא יכול לחזור בו. יצחק, קבלן לא יכול לחזור פה, פועל עדיין יכול לחזור בו. ומעשה הקניין הנוסף, שהיום פחות מצוי שאתה מושך את כליו, יכול להיות כל מעשה קניין אחר. לדוגמה, וזה מופיע כבר בפתחי תשובה במקור 10, היינו בתשובת נודע ביהודה, שכתב הנידון דידי, וזה לשונח, כיוון שנכתב בשטר ההתקשרות, וכל הנעל קיבלו הצדדים עליהם בקניין אגב סודר, ועודת בדין כמי עדים דמי, ואווה כאן קניין סודר, ושוב אין הקבלן יכול לחזור בו. גם מעשה קניין סודר, כן? מרמים את הכלי של אחד הצדדים, ובין שטר בעדים, ובין שטר בכתב יד בעל דין וחתימתו, אין שום חילוק. כלומר, כל מעשה, מעשה קניין נוסף, מעבר להתחלת עבודה, דינו אותו דין שהוא מחזק ומעצים את ההסכם בין הצדדים, אומרת נראה מה המשמעויות שלו, וזה אומר כולל חתימה על חוזה, שזה כתב יד המתחייב. ברגע שאתה מחתים את הקבלן על חוזה, אתה יוצר קשר יותר חזק שמחייב אותך יותר ומחייב אותו יותר. עד עכשיו דיברנו על הסעדים הסעדים לטובת הקבלן. אמרנו לפני תחילת עבודה תרומת, אחרי תחילת עבודה יקבל את מה שהובטח לו, ולפי הרמ"א ידוע לתחתונה, ואחרי תחילת עבודה אי אפשר לחזור בכלל. אחרי מעשה קניין נוסף אי אפשר לחזור בכלל. עכשיו סעדים למזמין. הרבה פעמים קוראים דברים הפוכים. אז נתחיל קודם כל סעדים למזמין, כאשר הקבלן קם והלך. רוצה להפר את החוזה לחלוטין, אחרי זה נדבר על מה קורה כשיש הפרות באיכות העבודה. אז כאשר הקבלן חוזר בו לפני תחילת עבודה, ראינו, אין להם זה על זה אלא תרומת. נגמר הסיפור. מה קורה לאחר תחילת עבודה? כתוב במקור 11, שזה שולחן ערוך שנמד ג' סעיף ד', כיצד דין הפועל שחזר בחר שהתחיל? פועל. שמין לו מה שעשה, ונותן. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בקבלן. ואם קבלנו, שמין לו את שעתיד לעשות. אני אסביר את זה. זה קצת מסובך, אבל התוצאה היא מאוד פשוטה. הזמנת קבלן, סיכמת איתו על עבודה של 100,000 שקל. הוא קם והלך באמצע. הוא תחיל לעבוד, עבד והלך באמצע. בא שהוא תחיל לעבוד נחרת חוזה עבודה. קם והלך, מה שמגיע לך זה שאתה תשלם לו את מה שהבטחת לו, פחות עלות השלמת העבודה. אתה אומר לו, אדוני הקבלן, הבטחתי לך 100,000 שקל? אני על העבודה הזאת משלם 100,000 שקל. עבדת, לא מעניין אותי כמה, איזה חלק מהעבודה עשית. אני מביא קבלן חדש. שואל אותו, כמה עולה לי להשלים את העבודה? אני אקח 3 קבלנים, אקבל הצעות מחיר. כמה עולה להשלים את העבודה? עולה לי להשלים את העבודה 70,000 שקל? אתה תקבל 30. עולה לי 30,000 שקל? תקבל 70. זה לא אכפת לי. זאת, לא מעניין אותי כמה השקעת פה, כמה היה לך קשה, כמה עלו לך פועלים. זאת אותי זה לא מעניין. אני על העבודה הזאת, בטוטל, בסוף היום, ישלם עליה 100,000. כמה שהבטחתי לך, פחות עלות השלמת העבודה. כיוון שכל החלפת קבלן עולה כסף, וידוע לכם, אז בדרך כלל הקבלן יפסיד מזה. כי גם אם הוא עשה 50% מהעבודה, הוא לא יקבל 50% מהכסף. קבל פחות, קבל 30, קבל 40, כי הקבלן השני שנכנס באמצע, לא אוהב להיכנס באמצע, לוקח יותר כסף. כל מיני סיבות. ולכן הקבלן יפסיד מזה שהוא התפטר. הלך באמצע, זה ההסכם. עלות השלמה, מה שהובטח פחות עלות ההשלמה. מה קורה במצבים שבהם עלות ההשלמה היא יותר גבוהה ממה שהוא בכלל סיכמו איתו? נגיד למשל לקח את הקבלן שהסכים לעבודה במחיר מאוד מאוד נמוך, או שהמחירים השתנו, בכל מיני נסיבות יכול להיות מצב שאתה אומר לו, קבלן, אתה עובד ב-100,000 שקל. הוא מתחיל לעבוד, עבד 3 ימים. זה הכל. בקושי הספיק להתקדם. הלך. עכשיו אני מביא מישהו חדש, הוא אומר לי, תשמע, אני קודם כל, אני קודם כל מעיף את כל מה שהוא עשה. אני לא... זה גם עולה כסף, פינוי עולה כסף. יעלה לך 110. במצב כזה, אתה תיתן לקבלן 0, וזהו. אתה לא יכול לתבוע כסף, אתה יכול להגיד לו, גרמת לי נזק. הוא התחיל לעבוד, הלך באמצע, זה לא יפה. האחריות שמוטלת עליו היא בעלות של 100, בסך 100,000 שקל. הוא לא אמור לשלם מכיסו שקל על העבודה הזאת. אף שיכול להיות שלך זה יגרום נזק. ואני אומר עוד פעם, זה ריאלי, זה לא...
אפשר
לחייב
אותו לפרד בעצמו?
הוא הולך, הלך כבר, גמרנו, נגמר. הלך. איננו. והתשובה גם אי אפשר. באופן כלי גם ההלכה מאוד לא אוהבת לכפות אדם, אני נראה חריג לך לזה, לכפות עליי לא, אתה חייב לעבוד. אגב, גם לא כדי לעשות את זה, כי הוא חייב לעבוד, זה יותר גרוע מלהסיק מישהו שלא רוצה, זה הכי גרוע. אבל גם אם נגרם נזק, שעלות ההשלמה שלו יותר גבוהה מכל מה שסוכם, אתה לא תקבל, המעסיק, המזמין לא מקבל פיצוי, אלא רק לא ישלם לקבלן שום דבר. אם הוא קיבל, יחזיר. אוקיי, אז זה שלב א', זה לאחר התחלת עבודה, מה שהובטח פחות עלות ההשלמה, עד מה שהובטח. כלומר, הקבלן לא ישלם מכיסו כלום, אז זה כתוב בסמה, מי הוא נתייקה הרבה שנצטרך לתן עליה יותר מה שפסק עם הוא, אני לא צריך לשלם מכיסו כלום. לאחר מעשה קניין נוסף, לדוגמה, הזמנת הקבלן שיפוצים, החתמת אותו על חוזה, החתמת אותו, לא? והוא גם התחיל לעבוד, וגם חתם על חוזה, הסכם עבודה. פה הוא קודם כל לא יכול לחזור בו, ומה זה אומר? השח כותב במקור 13, החלומה, אני אפילו אם ירצה להיות ידו על התחנה, אומר לך קבלן, תן לי ללכת, תוריד, תרקח מישהו אחר, שיגמור את זה, שישלם, שישלם לו כמה שזה עולה, תשאיר לי את היתרה, תן לי רק ללכת מפה, לא רוצה לעבוד איתך. הוא לא יכול. דעתם לא חשיב קניין, אבל אחר כיוון שמשך הכלי או הקנה בקניין סודר, לא מעני שום ממון, וצריך לעשות את המלאכה אם ירצה בעל הבית. אומר לו בעל הבית, אדוני, אתה התחייבת, אתה חייב לעשות את העבודה הזאת. באש ובמים, אין פה, אתה לא יכול, אתה לא יכול ללכת. אני אומר, לא בטוח שזה כדאי. אבל אם אתה, בסדר, אני מתחיל, זה קודם כל כאן, עומד, נראה את הדעה השנייה, ואז נספר לכם סיפור. אמרי זנזל, שהוא בסימן תדווה ועוסק בדיני קבלנים, ראינו אותו כבר, שאני רואה אותו פעם שנייה, במקור 14, אומר כך, ואפילו במקום שהיה קניין, לדעת רבנו אותם וסיעתו, כיוון שמשך כלי המלאכה שמשתעבד קבלן, ואינו חוזר כלל. מה זה אומר משתעבד? היינו לומר שהשתעבדו כל נכסיו, ואפילו לא התחיל במלאכה, ולהית לגבי בעל הבית מידי, בכל אופן, כלומר, אתה, בעצם שעשית מעשה קניין, אתה תשלם גם מכיסך את עלות השלמת העבודה. אם עלות השלמת העבודה יותר גבוהה ממה שה, כל מה שהובטח לך, אתה תשלם מהכיס שלך על זה, כי עשית מעשה קניין נוסף. ואני מדלג, אבל תסתכלו שתי שורות מהסוף, אבל לא עלה לדעת לומר שקופים אותו בגופו על ידי נידוי ושוטים. לא יכול להיות שאני אכריח אותו לעבוד, אין דבר כזה. הדבר הכי שיש זה התחייבות כספית. עכשיו זה ודאי מוסכם, שברגע שהוא עשה מעשה קניין, והוא הסתלק, הלך משם, יכול המזמין לזכור מישהו אחר, ואותו מישהו, אותו קבלן שני, יבטח לו כמה שהוא מבקש, ויכול להיות שהקבלן יצטרך לשלם מכיסו את עלות השלמת העבודה, והוא יפסיד מזה. יכול להיות מאוד. אפילו ישלם מכיסו. אבל, כמו שאתם רואים, לפי שיטת השח, אפשר ממש אסור לו ללכת משם. עכשיו, יש שאלה אם מישהו כתב את זה, מה שקופים אותו בשוטים, או רק שהמרי זנזיל הבין את זה, אבל אני אספר לכם סיפור אמיתי, מעשה שהיה של קבלן חשמלאי, סיפור, כאילו, זה חבל שזה קרה. בינם בנה בית והזמין חשמלאי להשחיל לו את חוטי החשמל בתוך הבית. כדי שזה יהיה, איך עושים את זה? יוצקים הרי תעלות לחשמל בתוך הקירות, בתוך הבטון. אתה מכניס, בתוך התל אתה שם צינור פלסטיק, ואתה מכניס תוכו חבל. ואז החשמלאי בא, קושר את חוט החשמל לחבל, מושך את החבל החוצה, אז החוט מושכל לתוך התעלה. זה לא, זה לא מסובך יותר מדי. זה עבודה, לוקח כמה ימים, אחרי זה כמובן, ארונות חשמל, שקעים, כל מה שצריך. ואז בא החשמלאי, עשה את העבודה, גמר לעבוד, והלך משם, כאילו, הלך משם, הבית עומד, כן? האתר סגור בלילה, באים בבוקר, באו גנבים, גנבו את הנחושת, יענו אותה. כלומר את החוטי חשמל, הוציאו את כל, עברו שם קיר, קיר, ניקו את הבית, לא ישירו שם גרם של נחושת בתוך הבית הזה. אז הם רבו, היה שם ויכוח אמיתי, שני אנשים טובים, ואומרים, תשמע, מי אחראי? כלומר, האם הייתה כבר מסירה, בזה אנחנו לא נעסוק היום. מה הרגע שבו הקבלן אומר, אני כבר סיימתי, לא, זה כבר שלך. זה עוד שלא, החוטי חשמל הוא קנה אותם, הוא קיבל גלובלי על חומרים ועבודה. למי היו שייכים החוטים בזמן הגניבה, נכון? דיברנו מעשה קניין, פה, מה הרגע? עכשיו, יכול להיות פה מבחינת טכנית, יכול להיות פה קניין חצר, אבל יש להם מה גמירות הדעת, אבל היה שם חלק שני, אוקיי, קרה מה שקרה, היה נזק, אמר החשמלאי, תשמע, הם עכשיו רבים, זה לא נעים, ואני אומר פעם, הם שני אנשים טובים, שמישהו שלישי גרע להם את כל הבלגן הזה, אמר החשמלאי, תן לי ללכת, לא רוצה להיות פה, אני רוצה ללכת מפה. נדמה לי שיש שם הסכם בכתב, אמרנו לו, אתה חייב להמשיך. עכשיו, אני אומר, זה באמת, והוא אומר, אני רוצה, אני סומך עליו, הוא חשמלאי מצוין. באמת החשמלאי אמר, תעשו לי טובה, אני שואל אתכם, אני רוצה ללכת. תגידו לי, אם אני חייב, אני אעשה את העבודה. נדמה לי שחייבנו אותו לעשות אותה, והוא עשה אותה, לא צריך שוטים בשביל זה. כי לפעמים חלק, השאלה האמיתית, שבא בן אדם, טוב, הכל נחמד, הכל יפה. אומר לך, עזוב, תן לי ללכת. רוצה ללכת. במצב, אומר לך, השח אומר, הוא חייב להמשיך. חייב להמשיך. טוב. ההמלצה שלנו היא לא לחייב להמשיך. כמו שאמרתי, אתה מסיק קבלן שלא רוצה, שום דבר טוב לא יצא מזה. עדיף שישלם לך פיצוי מלא, תיקח מישהו שרוצה לעבוד, ושלום. טוב, הכלי שכבר דיברנו עליו בגבי פועל, הוא סוחר עליהם או מטען. כלומר, אדם, פועל, קבלן, קם ועזב את האתר בניגוד להסכם, או גורם לך נזק, אתה אמור לבצע איכלוס, אמור לבצע לך פה, נגיד, צביעה של בית, בשביל הזכרה. עכשיו הוא לא צובע לך, אז הסוחר הולך, יגרם פה נזק גדול, קבלן תאורה, קבלן הגברה, לאירוע, קם והלך. אז השיטה היא שההלכה מאפשרת, אתה יכול סוחר עליהם, זאת אומרת, תביא מישהו אחר שיעשה את זה, והקבלן ישלם את עלות השכירה, ההשכרה של המחליף שלו, ומתן זה שאתה מרמה אותו ואומר, אני אוסיף לך תשלום, רק תעשה את זה, ואז אתה לא נותן לו את מה שהבטחת. אז יש פה, בגבי סוחר עליהם המתן, בפועל אנחנו מכירים, בקבלן יש שלוש דעות מה דינו של קבלן. השח אומר אמירה שבאמירה מפתיעה, סוחר עליהם המתן, מקור 15, אפילו אם עדיין לא התחילו במלאכה, כיוון שהוא דבר אבוד, סוחר עליהם המתן, כן, כתב הטור והראש ושאר פוסקים. בקבלן, אפילו אינו דבר אבוד, יכול להטוטו אף פי שלא התחיל עדיין במלאכה, כמו שכתבתי בסעיף קטן שאחרי זה. זאת אומרת, דבר מאוד מפתיע. קבלן, ברגע שסיכמת איתו בעל פה, אתה יכול להפעיל עליו את הדבר הזה. אתה סוחר עליהם ומתן. מטען. וזה פלא גדול, כי סיכום בעל פה זה לא מחייב. אפשר ללכת. והוא אומר, גם אין דבר עבד, אין שום נזק, שום הסכם, שום דבר, אתה יכול להפעיל את זה. ובאמת האחרונים תמאים על דברי השח, וחולקים עליו. קצות החושן אומר, ואני חושב שהוא משווה את זה דיני פועל, אומר, אפשר לעשות סוחר עלינו מתן, או כשנגרם נזק, שזה דבר עבד, או כאשר נחרט חוזה. או על בסיס סיכום, או על בסיס נזק, אז אתה יכול לעשות את זה, וכך הוא כותב, על השח, תמי אני בזה, תוודאי כל שלא התחיל במלאכה, ואינו דבר עבוד, בין פועל, בין קבלן, יכול לחזור, ואינו סוחר עליו, ואינו מתאו, כיוון שבדין יכול לחזור, ואין בעל הבית, אלא תרומת. ואף אגב שבעל הבית לא היה יכול למצוא פועלים, אינו איזה, כיוון שאינו דבר עבוד. הוא אומר, אני לא מבין, פועל וקבלן זה אותו דבר, בשניהם העילה להפעיל סוחר עליהם ומתן היא רק כאשר נגרם נזק או כאשר נחרט הסכם. נתיבות המשפט מצמצם עוד יותר, וכותב כך, מביא שוב את דברי השח, קור 17, כן, עיין שח, שבקבלן אפילו אינו דבר עבד מתן, ולכרוע הוא תמוע, ולכרוע לא תני מתן רק בדבר העבד. ואפילו התחיל במלאכה אינו נראה שיכול להטוטן, כיוון שיכולים לחזור כשאדם על התחתונה. הוא אומר, אני לא מבין. אם מדובר, דבר עבד בסדר, אוקיי? קבלן הגברה, לא מגיע, לא מביא לך את הציוד, או לא מבצע את העבודה, וזה גורם לך נזק בלתי הפיך, תעשה לו מה שאתה רוצה. כאילו, אפשר לעשות מה שצריך בשביל לגרום לו להגיע. אבל, אם אין נזק, סתם, שכרת בן אדם, לצבול לך את הבית, והוא רוצה ללכת, למה תעשה לסוחר עלינו מתן? מה שהדינו של קבלן, זה ידוע לתחתונה, יש לך פיצוי אחר, בפועל אין לך פיצוי, בפועל, אם פועל הולך, אין לך פיצוי כספי. הפיצוי הוא, הוא יכול ללכת, בדבר עובד אסור לו ללכת. וקבלן אמרו לך, הפיצוי הוא, תזכור מישהו אחר, ותשלם לו כמה שזה עולה, ותשלם לקבלן את מה שנשאר, לא יגרום לך שום נזק כספי. למה אתה עושה לסוחר עלינו מתן? ולכן הוא אומר, ואני מדלג לפסקה, לסוף פסקה השנייה, ובעובדה די הראש, שהוא מקור הדין הזה, מהי כשמשך, כשעשה מעשה קניין נוסף, שפיר כתב הראש די יכול להטוטן, כיוון שנאמר שיכולים לחזור בהן, דמי לדבר העבד. אומר הנתיבות, סוחר עלינו מתן בקבלן, זה או בנזק או כשיש מעשה קניין נוסף. אז הקבלן לא יכול לחזור בו בכלל, כשהוא לא יכול לחזור בו, אז אתה יכול לעשות את התרגילים, לרמות אותו, לעשות מה שצריך כדי לאכוף את ההסכם שנחרט ביניכם. עכשיו, הדבר שאולי הכי מצוי בענייני קבלנים, וזה מה קורה כשמתחילים להיות נזקים. לקחת הקבלן שיפוצים, והוא מתחיל לעבוד, הכל טוב ויפה, ופתאום אתה מתחיל לראות דברים לא בסדר. ובוודאי אם יש לך מפקח בנייה, הוא מתחיל להראות לך שיש דברים לא בסדר. ובדרך כלל גם זה מתפוצץ כשאתה מבין שהוא או לא מסוגל לעבוד כמו שצריך, כלומר אתה מאיר לו ומאיר לו ומאיר לו, ושום דבר זה ממשיך, חגיגה ממשיכה, או שהוא לא רוצה לעבוד כמו שצריך. הוא אומר לו לעשות דברים, והוא לא עושה מקשיב, הוא לא מקשיב. מייעצים לו, מסבירים לו, תשמע, זה עקום, תעשה כמו שצריך, תיישר, לא, אני יודע מה אני עושה, לא מקשיב, ממשיך, ממשיך, ממשיך. מה הרגע שבו יכול המזמין, יגיד לו, אדוני היקר, תודה רבה, הבנו, אני לא מתאים להסיק אותך, ולא כשאני לא מתאים להסיק אותך, אני רוצה לסלק אותך, ולקחת מישהו ולשלם לו את עלות ההשלמה. כלומר, זה לא יהיה על חשבוני שאני מסלק אותך. אתה מפר את החוזה, לא אני. הדבר הזה מופיע כבר בגמרא. אני אקרא את זה אבל בפסיקת השולחן ערוך מקור 18. הנוטע אילנות לבני המדינה, שזה שטלה, לשון הגמרא, שהפסיד. וכן טבח של בני המדינה שניבל הבהמות, והמקיס דם שחבל, כן, שהוא לא יודע, אמור להוציא דם, כן, לקחת דם מאנשים, והוא יודע לעשות, לא עושה את זה טוב, והסופר שטעה בשטרות, הוא למד תינוקות שפשע בתינוקות ולא לימד, אפילו רק יום אחד או יומיים, הוא לימד בטעות, כן, כל כך יצא באלו, והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו, מסלקים אותם בלא התראה, שהם כמותרים ועומדים, עד שישתדלו במלאכתם, או ילבמידו אותם הציבור עליהם. השולחן אנחנו מדבר על מקרה מאוד ייחודי, עם כמה מאפיינים ייחודיים. קודם כל מדובר פה על בעלי מקצוע שמובדים למען הציבור. הועיל ומיל אותם הציבור עליהם. דבר שני, שהנזק שהם גורמים הוא נזק שאינו ניתן לתיקון. וזה, יש הבדל, כן, אם בן אדם, נגיד, נתן דוגמה, צבא קיר לא כמו שצריך, אז יצבע אותו שוב, מה קרה? אבל אם הוא בונה, אבל אם הוא, נגיד קודם כל, דבר שהוא ודאי נכון, אם למשל, הוא מלמד, מבזבז יום לימודים של ילד, כן? מורה בבית ספר, הוא מלמד גרוע. נגיד, עזבו את זה שהילד לא זוכר כלום, אבל נשרף יום לימודים, אי אפשר להחזיר אותו, נכון? זה לא ניתן לתיקון. או שהוא דופק לך, קלקל לך אירוע, כן? גורם לך איזשהו נזק רגשי, שאין איזה, או חובל בבן אדם, דברים שאי אפשר לתקן אותם. במצב כזה, אם הוא עובד ציבור ועושה נזקים שאי אפשר לתקן, מפטרים אותו במקום, בלא התראה. כן? מה זה פשיעה? או שאתה לא מסוגל, או שאתה... תהיה מדובר, מה זה טעות? הוא תאהב קטע מספר לא נכון, תאמין? זה נזק ש... מה עושים איתו עכשיו? בעצם הוא לא אמור לשלם את זה כי זה גרמה. אומר לך בנה, תשמע, בסוף אני מחזיק נייר, בסוף אני נתתי הלווה 10,000 שקל ויש לי הלווה, שטר על 1,000. מה אני אעשה? אדוני, די, גמר. פה לא משחקים. תקום ותלך. עכשיו, אנחנו לא הציבור, ואנחנו לא תמיד עובדים עם אנשים שהם, כמו שאמרתי, צבא, עושה לך צובע לא כמו שצריך, זה נזק שאפשר לתקן אותו, מה עושים? הרי מה כותב ויש אומרים דו הדין היחיד? כלומר, לא רק עובדי ציבור, לא רק לבני המדינה, אלא גם ליחיד, זה בשורה הראשונה. ומוסיף הרי מה אחר כך, ויש אומרים דאף על פי שאין צריכים התראה, מקום בעין החזקה, וזה מה שאתה אמרת. עד שהם מוחזקים או שיתרו בהם, ולא מסרקיננו. כלומר, לא על פעם אחת, אלא שלוש פעמים. שלוש פעמים כבר תקלה קורית, יש למה זה חזקה, אבל נגיד, ודאי שלוש פעמים, אנחנו כבר, זה לא טעות חד פעמית, אתה הולך מפה.
שאלה אם יכול להיות
שיש נזקים
כל כך גדולים שכבר...
יש עוד פעם אחת. אני מסכים, הסברה אומרת, תשמע, גם אנשים מאוד מאוד טובים יכולים לטעות פעם אחת.
לא, אבל יש נזקים כל כך גדולים שזה לא משנה, עשית אותם פעם אחת זהו. אם עשית טעות שעכשיו...
אגב, שטלה, מה זה שטלה? שהוא שוטל, הוא שוטל את העצים, של עצי פרי. זה שוב, זה נזק שהוא שוטל לא טוב, העצים לא יגדלו, זה יכול להיות נזק עצום. בסדר, שולחן ערוך אומר...
להרוג
בן אדם. מה? להקיס דם,
יכול להרוג
בן אדם. כן, אבל נגיד שהוא מדבר, לא, אני לא יודע להרוג, אבל... השולחן ערוך אומר, פעם אחת. הרי מה אומר? שלוש פעמים, בסדר. מה הדין לעניין, לאדם פרטי שמעסיק? הרי הרב קוק, מקור 19, הרב קוק יש לו גם ספרי הלכה, פוסק, דבלו התראה אי אפשר לסלקו ביחיד בתוך הזמן. הוא מכריע, כמו השולחן ערוך, שכל הדין הזה מדובר על עובד ציבור, עובד של אדם פרטי, צריך התראה. אתה לא יכול פעם אחת, תקלה אחת, לזרוק אותו.
חברה ציבורית נקרא אדם פרטי או...
שאלה יפה. שאלה יפה. לא יודע. נכון, זה מן הציבורי. מה נראה את ירושלים? זה ציבורי. לא צריך למדינת ישראל. אבל אם זה משהו ציבורי, אז כן. הם הרי דיברו על ציבורי קטן, כן, אז זה כפר קטן.
לא, זה חברה ציבורית, יש בעלי מניות, אז
לא
עשית בן
אדם, זה שותפים. לא, שותפים. הפתחי חושן גם פוסק, אך פועל המתרשל במלאכתו וגורם הפסד לבעל הבית, יכול לסלקו לאחר שהתרע בו ולא הועיל. צריך להתראות בו, אגב, התרעה לא צריכה להיות, אני אפטר אותך, התרעה צריכה להיות, שים לב, יש לך פה תקלה, יש לך פה תקלה, יש לך פה תקלה. התראית בו שלוש פעמים. הוא לא מתקן, לא משתפר. צריך התראה, כי פעם אחת לא, צריך שלוש פעמים להעיר לו, אחרי שלוש פעמים אתה יכול לשלוח אותו.
אז מה זה חזקה או התראה? הרמה אומר חזקה או התראה? מה
הרי מה אומר, נכון, כי הרמה אומר, הרמה אומר, בעובד ציבור, אם חזקה שלוש פעמים, אתה גם בלי להגיד לו מילה, אתה קורא דברים, אתה מסתכל, אתה רואה בעיות, אתה שולח אותו. ביחיד ודאי שצריך התראה, גם התראה וגם חזקה, אתה מעיר נכון. שלוש פעמים צריך להעיר לו, ואז אתה יכול לשלוח אותו. עכשיו, זה מעניין, לא, חיפשנו הרבה ולתיים לא מצאנו, כשאתה יכול לפטר אותו, האם הדין הוא שדינו כמו מפטר, כמו מפוטר או כמו מתפטר? מסולק או מסתלק? הדעת נותנת שדינו כמו מתפטר, כמו מסתלק. הוא הפר את ההסכם. זה לא יכול להיות שהוא יעשה תקלות, אתה תזרוק אותו ואתה צריך לשם פיצוי על זה שהוא עושה לך בעיות וזרקת אותו. ולכן, כך היה מכריע בית הדין, שבמצב שבו פועל עושה בעיות, כאילו, עושה, יש לו תקלות בעבודה ומאירים לו שלוש פעמים, אתה חושב שלוש זה הרבה? נגיד בעבודת בנייה זה קורה ביום אחד אפשר לעשות שלוש בעיות שדברים, אני אומר, שוב גם מדובר לא שאתה יודע, בן אדם לא שם לב שהוא פספס פינה יעביר שם מברשת, מדבר אחד על נזקים, כלומר בעיקר נזקים שגם אי אפשר לתקן אותם, שגם אם אפשר להגיד פיצוי כללי או משהו כזה, עשה קיר עקום, מה עושים עכשיו? קיר עומד, גמרנו. כן, הקיור לא במקום, כל מיני תקלות ותקלות. זה יכול, כמו שאמרתי, אפשר לעשות, בדרך כלל יש גרועים, עושים את זה מהר. אז אחרי שלוש פעמים שאתה מאיר לו, לא צריך אפילו להטרות בו, אני מפטר אותך. שלוש פעמים מאירים לו, שים לב פה, שים לב פה, שים לב פה, לא לומד או לא מסוגל ללמוד, אפשר לסלק אותו, ודינו כאילו הוא התפטר. כלומר, אני אומר לו, הבטחתי 100,000 שקל, כמו שאני חוזר עוד פעם, אני לוקח מישהו אחר שיגמור את העבודה, נשאל לו כמה שזה עולה, אתה תקבל כמה שישאר, נשאל לי 100. אני לא אמור להפסיד מזה. לפטר בלי לפצות.
לא, אבל לא לפטר, ברור ש...
נכון.
החידש פה זה שהוא יתפטר.
כן, כן, כן. ככה נזיז פשוט.
לא, אז יש פה משהו לא ברור, כי אם אף אחד לא... מה שהרב אמר שלא צריך לפצות אותו, זה סברה שזה, זה לא כתוב בזה.
נכון, לא כתוב. לא כתוב, כתוב שאפשר לסלק אותו, ואז מה? לא כתוב. אבל כמו שהערה פה נכונה, לפטר ולפצות, כל אחד יכול. נכון, תמיד אפשר לפטר ולפצות.
לא, אז אם לא, אז מה החידוש שלהם?
נכון, אני מסכים, לכן אני חושב שזה פשוט, שכשאומרים שאפשר לסלק, פירושו, אפשר לסלק אותו, ודינו כאילו הוא יסתלק מעצמו. הוא הפר את ההסכם. עכשיו, וזה מגיע למה שאמרת קודם, הרי מה בתף כפה א' בכלל? הוא כותב כך, אגב, וכן מי שיש לו משרת, וחושש, חושש, שיגנוב לו, כתוב חושש כי יש רגליים לדבר, לא סתם, יוכל להוציאו קודם זמן הסחירות, ואם מסרב יוכל להקוטו עד שיצא. לכן זה נמצא בתף כפה א', כי זה דיני חבלה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אם יש לך פועל שמשרת, שהוא גונב, או שיש חשש גבוה שהוא גונב, אתה יכול לסלק אותו מיד. מה שזה אומר, שכל מה שכתוב, שראינו קודם, בסימן, במקור 18, סימן שין וב, שזה פיתורים עם התראות ועם חזקות, זה על תקלות שהם, אני אומר, או לא מסוגל או רשלן. בסדר, זה, כמו שאומר, זה יכול לקרות פעם פעמיים, פעם שלישית כבר לא. אבל אם הקבלן מתנהג בצורה מסוכנת או בצורה לא הגונה, משקר, מרמה, במזיד, מצב הזה אין התראות ואין חזקות, שום דבר, הולך ביתה במקום. ולכן המסקנה שלנו מזה, כשאנחנו מסיקים מהמשרת הזה לקבלן בניין, שכל מה שדיברנו על התראות וחזקות, זה כאשר מדובר על ליקויים קטנים. כמו שאמרתי, אפילו קיר עקום. קיר עקום זה חבל, לא יפה, לא נורא. כאילו, בסדר, פעם אחת לא זורקים. אבל אם יש בעיות הנדסיות, כלומר, הוא לא מבצע, למשל, הוא אמור לקרוא למהנדס, שיראה את העומק של היסודות לפני שהוא יוצק. הוא לא עושה את זה. כלומר, מגיע מהנדס כבר, הבטון כבר מלא. לא יודעים אם הוא חפר מטר, 4-8, לא יודעים מה יש בפנים. זה כבר בעיה רצינית. זה לא משחק. כשהוא לא מביא מכשיר שמוציא את בועות האוויר מהבטון, זה כבר לא משחק. יכול לגרום, יכול להפיל את הבית. כאשר, הדוגמה שעלתה באחד מפסקי הדין, הייתה כזאת, היא לא דוגמה כל כך הרסנית, אבל היא דוגמה שמבטאת בעיה. אז תלמדו משהו בענייני בנייה. כשאתה בונה בית באבן ירושלמית, אז בין האבנים שמים מוטיט כזה שקוראים לו כוכלה. בסדר? כוכלה, צריך לשים אותו, אם הכוכלה, כמו כל דבר, אם הוא נוגע באבן, הוא נדבק אליה, ולכן אסור לעשות את זה ביום רטוב, ביום גשם, כי אז אפשר להוריד את זה. אם זה ביום יבש, זה יורד בשנייה. אם זה ביום רטוב, נדבק, נשאר שם לעולם. מן, אם אני זוכר, או הפוך. נראה לי שזה היה. מה שאני אומר זה נכון. אז מעשה שהיה, היה משפחה שרצה לבנות בית, והם לקחו, הם הכירו מפקח בנייה עם המון המון ניסיון, שבנה פרויקטים של עשרות יחידות ביחד. אמרו לו, בוא תהיה מפקח בנייה שלנו. הוא אמר, מצוין. ואז הוא אמר להם, בוא, אני מציע לכם פה קבלן. הוא עד היום בחיים, לא בנה בית בחיים שלו, קבלן שיפוצים, אבל אני מכיר אותו טוב, ויש לו קשר מצוין. ואני אביא אותו, מביא את הקבלן, אמר, תשמע, הם רוצים בית, אתה אף לא עשית את זה, בוא תעבוד איתם, אתה תלמד, אתה תהיה תחת הפיקוח שלי, אני אלמד אותך את העבודה. ואתה תלמד, אתה תלמד לבנות בתים, וגם לא בית, במחיר טוב, כי זה בית ראשון שלך. בסדר, בסדר, חותמים. עכשיו, המפקח באמת עם הרבה ניסיון, החתים אותו על חוזה של 15 עמודים, כי זה לא משחק ילדים. אבל תשמע, זה רציני מאוד. התחלה הייתה בסדר, באיזשהו שלב הקבלן כבר הרגיש בביטחון עצמי, ואומר, המפקח, די, תפסיק להגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות. ואז יום אחד, והיה יום, הגיע יום הכוכלה, ורבו כבר כמה דברים, ואז הקבלן בא לשים כוכלה ביום של גשם. הוא אומר, המפקח, היום אל תעשה את זה. אתה תעשה פה נזק. זה בדיוק, זה נזק גם שאין לו מחיר. כאילו, זה לכלוך על הבית, נכון? אי אפשר לתקן את זה. אפשר לפצות על זה. אז הוא אומר, אל תעשה את זה. תגיד הפועלים שלך, זה הפועל שמנה נמצא פה. תעשו משהו אחר היום. אחר תעשו את הכוכלה. לא, אני עכשיו, אומר, אתה לא תגיד לי מה לעשות. עשה את הכוכלה, לכלך את הבית, אי אפשר להוריד את זה. אז הוא חכם, אמר, הביא משאבה שמנקה קירות עם מתיזה חול ים כזה, מנקה קירות. אבל זה מכונה אמתנית. אז הוא עשה את זה, אז הוא באמת נקרא את האבנים, אבל הוריד את כל הכוכלה שהוא עשה, גרד אותו. כל הכוכלה שבין האבנים שצריך להיות, גם הוא ירד. קיצור, בעיה שלם, קיצור. ועכשיו, יש שם כזה כמה... זה אירוע מאוד מאוד, אירוע כוכל, כן, בבית הזה, אבל היה שם, בעצם איזשהו שלב, אותו קבלן אומר למפקח, אתה לא תגיד לי מה לעשות. גם כשדיברנו קודם על זכות הפיקוח, גם לא על דברים שהם משפיעים על התוצאה. כלומר, הוא לא אומר כמה פועלים יבואו ואיך, ומי יעבוד, איפה. אבל הוא עושה דברים שהם גורים לנזקים, התוצאה לא תהיה לקויה. אמרנו, אמר בית הדין, מצב כזה, זכות פיתורים במקום. כלומר, אתה, הסיכום שלך, יש לך חוזה כתוב, שאתה מבצע את הוראות הפיקוח. ברגע שאתה, מה שנקרא, מסרב פקודה, נגמר אירוע. אין יותר, זה לא דבר שהוא, טעיתי, לא הבנתי, אתה אומר לי עוד פעם, אין דבר כזה, זה קו אדום. על זה הולכים הביתה. כן, טוב, יש עוד סיפור. פסק דין שפורסם, זה אחד, לא משנה, הוא רב עם המעסיק שלו, אתה למעסיק מושחת, הלך למשרד החינוך, הלך למבקר המדינה, עשה שם אלף, והוא היה בסדר, בשלבים האלו היה בסדר. אבל אחרי שהחזירו אותו לעבודה, מה שנקרא, בהוראות יועץ משפטי, כל המדינה, התעסקו שם אלף אנשים בסיפור הזה, שהוא חוזר לעבודה, אז הוא אמר, אני תן לי הורה, אני מסרב פקודה. מסרב פקודה. זה פקודה בלתי חוקית בעליל. נו, מה מדברו? מה פקודה בלתי חוקית בעליל? תעלה את הציונים של התלמידים, כי הציונים נמוכים מדי. אני מבין שאתה חושב, אפשר לקרוא לזה יפה, פקטור, נכון? לא, הוא לא פקטור, הוא נתן את הציונים. לא, זה, אני מסרב פקודה. תעשה את זה, אני מסרב פקודה. אנחנו, אמר בית הדין, זה מסוג הדברים, שעליהם אין מכילה. המעסיק אומר, שם זה פועל. המעסיק אומר, תשמע, אני לא מול העירך, זה דברים שלא עושים, אף אחד. מה שקרה, מי שרוצה להתפטר, זאת הדרך. אתה, לא, אין סירוב פקודה למעסיק. אתה יכול להתווכח, אתה יכול לשכנע, נגמר הוויכוח, אומר לך, עכשיו תעשה את זה בבקשה, אתה עושה את זה. אתה לא רוצה לעשות, תתפטר, אבל אתה לא, ולכן תתפטר, הסירוב פקודה זה להתפטר. אז יש דברים שהם מחוץ לדיון. לכן אתה אומר, מה קורה כשבן אדם עושה דברים? אז אני אומר, אם הוא עושה טעויות, גם טעויות גדולות, טעויות יכולות לקרות. טעויות יכולות לקרות. אבל אם בן אדם עושה דברים במזיד, שהם בתחום הבטיחות, בתחום המוסר, כלומר שהוא גונב, או, ואני מוסיף, בתחום המשמעת, שהוא לא מוכן להיות ממושמע. לא מוכן להתנהג כמו בן אדם שעובד אצל מישהו, אלא כאילו עובד אצל עצמו. בצב הזה, הולכים הביתה. נכון. וזה תמיד, זה כבר שאלה ל... מי שעוסק במקרה שלפניו. בדרך כלל מה שנקרא מרכיב הפשיעה, יש בו מה שנקרא מרכיב סובייקטיבי, שבהם יודע ויודע את מעסיקו ומורד בו. כן, יודע שהוא עושה לא טוב וממשיך. טוב, ודבר אחרון, עילת פיטורים אחרונה, שהיא אולי, נגיד, השנייה נפוצה, כי ליקויים זה הראשון, השנייה, אולי הראשונה, היא מקור 22, כסף הקודשים, פועל שעשה ועבר על תנאי הגבלת הזמן. הקבלן לא עומד בזמנים. יש לומר שאבלי כי יורד שלא ברשות מגיע לו רק הוצאה שיעור שבח. מה הוא אומר? הוא מביא את הפתרון, אבל בכלל דבריו מובלע משהו אחר. לקח את הקבלן, אמור לסיים את העבודה בזמן מסוים, מעשים שבכל יום שהוא לא עומד בזמנים, אומר הכסף הקודשים, שהוא פירוש המופיע על השם הלוך עצמו, במצב כזה מגיע לו תשלום כאדם כי יורד שלא ברשות. זאת אומרת, התבטל ההסכם, התבטל הסכם העבודה. אתה אומר לו, אדוני, אתה אמור, הבית אמור להיות מוכן. הוא לא מוכן, או הצביעה אמורה להסתיים, לא הסתיימה בזמן, מבחינתי אין הסכם, נגמר ההסכם. עכשיו, עשית לי פה עבודה בלי הסכם, יש דין יורד, יורד שלא ברשות, למדנו את זה, דין הנה. מצב כזה אתה תקבל תשלום על ההוצאות שלך, או על השבח שגרמת לי, הנמוך מבין שניהם, ותלך מפה. כן, אז נגיד הוצאה, אתה תקבל שכר חומרים, פועלים, שכר העבודה שלך כפועל, וגמרנו, אין רווח קבלני. נגיד, כן, זה המקרה של המקרה, אין רווח קבלני, אתה תפסיד מזה. כי הפרת אי עמידה בזמנים היא הפרת ההסכם, ובעצם כאילו עבדת בלי הסכם בכלל. זה משמעות הדברים. עכשיו אני אומר, צריך קצת שיקול דעת, אני אומר, זה... קצת איחור זה לא הפרה. במדינת ישראל, אנחנו במזרח התיכון, זמן זה לא, זה זמן, זה שום, כידוע שום בני עקיבא, זה שום מדינת ישראל. כל מה שקרובים זה תמיד פלוס, שישים זה הרבה קצת, אני לא יודע, פלוס כמה ימים, תלוי בגודל הפרויקט, אז קצת לאחר זה לא נורא, זה גם תלוי באיזה סוג של עבודה מדובר. התייעצנו עם מנהל עבודה באיזשהו עניין, אז אמרנו, תגיד לי, כשאיחור, ממתי איחור נחשב הפרה של ההסכם? אז הוא אומר, תראו, בבנייה, אז הוא אומר, יש דבר אחד שהוא קיר, זה לסיים בית ספר לפני תחילת שנת לימודים. זה ברזל. תאריך הוא קדוש. אם הבית ספר לא מוכן ב-15 לאוגוסט, שבועיים לפני תחילת הלימודים, ובטח בראשון בספטמבר, אבל לא, אבל צריך את שבועיים לפני, אין רחמים. כן? אבל כל השאר, בסדר, נו. אז אמרנו, אז קיבינו, אז התקרה. עכשיו, אני אומר, אחרי איחור קטן וסביר, גמרנו, כן? אז באמת כבר זה הפרת חוזה. אני לא בא לעודד פה אנשים לאחר. אבל צריך, אני אומר, לא נפעילים את זה על, אתם יודעים, זה, אם החוזה נחרט, צריך לסיים אותו עד ה-31 לא יודע מה, אז אם ב-12 בלילה ועוד 5 דקות הוא גמר, הוא לא יקבל פיצוי, לא תקבלו פיצוי. נכון. מה?
בגשת שורי בית כן.
מה זה, עד 12 שעון?
5
עד 12, אפילו. בסדר, טוב. אם מתכוונים באמת, ואתה יודע, אם עושים את זה באמת, אז בסדר, ברגע ש... אם קצת יודעים שיש את התחלקות, אז סיפור אחר, כן.
יש
בית עונש
חודשיים, אפילו שקבלן יכול לאחר בבנייה.
מה שכתוב, לא. מה שכתוב זה ככה.
יש כאילו,
נגיד חודשיים. חוק המכר דירות אומר שחודשיים אין פיצוי.
כן.
אלא אם כן נכתב משהו אחר, ואחרי חודשיים מתחיל שנה. גרייס קוראים לזה. רחמים חודשיים, גרייס חודשיים. אז זה הפך להיות כאילו הסכם, בגלל שזה החוק, אבל אני גם הייתי הסכמים כאלה. בדרך כלל 60 יום איחור לקבלן, לבניית בניין, זה מקובל. עד חודשיים מחור, אין בניין. אתה אומר, לטעות בבניין חודשיים, בבניין שלוקח שנתיים, נגיד, לטעות בחודשיים זה באחוזים, זה לא כל כך הרבה. עד 10%. כן, אז זה בסדר גודל של 10%. טוב, עכשיו, אנחנו צריכים לסיים, אבל מה שיש פה בסוף, זה מתוך אותו מאמר של הרב גולדשטיין, יש בסוף סיכום דיני קבלן. כאן שאמר הוא מאוד מאוד ארוך ומפורט, בסוף יש סיכום, זה קטע מתוך הסיכום, עוסק בתוספות וליקויים. אני אגיד בזה, אני אגיד את זה בכללי, אני לא אקרא פה את הכל שורה שורה. באופן כללי, תוספות, שוב, זה אחד ממוקדי המחלוקת הגדולים עם קבלנים. זה קורה כשאתה, קבלן עובד אצלך בבית, דיברנו על זה בדין נהנה, אתה אומר לו, תשמע, אתה כבר ממילא פה, תעשה לי פה עוד 4 שקעים ושביל בטון בחוץ, ותוסיף ותוריד לי פה איזה קיר, כי חשבתי, פתאום התחרטתי, ואתה ממילא פה. שורת הדיני, כל עבודה שביקשת, וגם לא סיכמת תשלום, אתה צריך לשלם עליה. ראינו את הרמה ברייס המחדל, אדם שבקש מחברו טובה, צריך לשלם עליה. זה ברירת המחדל, בטח כשמדובר על בן אדם שעובד בשכר. אין שקע בחינם, אין שביל בחינם. אתה רוצה בחינם? תגיד לו. תגיד לו פורש. אדוני, אני מבקש, אתה יכול לעשות לי פה עוד שקע, אבל אני לא רוצה לשלם. בטוח שזה בחינם. כן, כן, לא, לא. בדרך כלל מקובל, בוא תעשה לי, נדבר בסוף. בדרך כלל, מתי זה מתפוצץ? אז יש תוספות, הקבלן נחמד, וגם יש ליקויים. נגמר את הבנייה, אז המזמין שהוא לארג' עם הקבלן, כשהקבלן נותן לו, מתחיל לעבוד עם הקבלן, ואתה יודע, השקעים פה הם לא באותו גובה מהרצפה, וזה ככה, ופה שם, והתקרה טיפה עקומה, ואז כאן אומר, רגע, אתה בודק אותי סעיף סעיף, אז נפתח את הכל, יש פה גם תוספות. אז קודם כל, באמת, באופן בסיסי, עקרוני, הליקויים צריך לשלם. כמובן, הגדרת ליקוי היא לפי המקובל. אתה לא לוקח פועל, אתה קבלן לא רשום, איזה עבודה כזאת, ואחרי זה מתחשבן איתו ובודק את התקנים, כמו בתל אביב. אגב, בבנייה יש תקנים מחייבים, תקנים לא מחייבים. נגיד גובה שקן, זה תקן לא מחייב. לא חייב לעשות כל השקן באותו גובה. בתל אביב, במגדנים, זה על הסנטים, על הסנטימטר. אבל אתה לוקח קבלנים אחרים, ברמות אחרות, אתה לא מצפה לקבל את זה, ולכן זה לא יחשב ליקוי בכלל. אז קודם כל, מה הגדרת ליקוי? זה לפי המקובל, ההקשר, הקבלן הזה, ובדרך כלל, ואי אפשר לשלם X ולצפות ל-2X ו-4X, ויש פערים עצומים במחירים של קבלנים. אבל ליקוי שהוא באמת ליקוי, הקבלן אמור לתקן אותו, יש לו זכות תיקון, מוגבלת בזמן סביר, ראינו מתי אפשר לסלק אותו. אחרי שהוא הפסיד זכות התיקון, הוא אמור לשלם, הוא אמור להפחית מהשכר שלו את עלות התיקון. זה לגבי ליקויים. לגבי תוספות, כמו שאמרתי, באופן בסיסי, ביקשת, אתה אמור לשלם, שכר, זה כדין יורד ברשות, את שכרו של הקבלן פלוס רווח קבלני. כלומר, כמה קבלן לוקח על עבודה כזאת? נגיד קבלן שכבר באתר ממלא, כן? במקרה שהקבלן הוסיף לך משהו ולא אמר לך, זה יורד שלא ברשות. אם אתה אומר לו, אדוני, קח את זה מפה, לא מעוניין, תודה רבה. אפילו אם אתה אומר לו, קח את זה ואי אפשר לקחת, נגיד, צבע לך, שם לך אלומיניום מאוד יקר, אין מה לקחת. אמרנו, זה הולך לפח. ואם אתה באמת, בית אני משתכנע, שאתה אומר לו, אדוני, אני לא מעוניין בזה, אני לא צריך את זה, טוב לי מה שהיה במפרט, הוספת לי משהו, לא צריך, באמת קח את זה. אתה לא תשלם שום דבר, כך כותב החזון איש, אבל אם הוא עושה לך משהו בלי לתאם, ואתה מעוניין בו, דינו כיורד, כיורד שלא ברשות, זה תלוי מסדר רויאליטה, לא רויאליטה, יהיה תשלום כזה ואחר, כלומר זה, אם אתה מעוניין בדרך כלל זה, אם אתה מעוניין בשדה שנה עשויה ליטה, במקום, תוספת שהיא לא מתאימה למקום הזה, זה יהיה ידוע לתחתונה, יהיה מקום שראוי לתוספת, ידוע לעליונה. המלצתנו, החמה מאוד, היא להגדיר את זה בחוזה, זה מוקד ויכוח קבוע עם קבלנים, בשני המרכיבים. ולכן, ואגב, תמיד השאלה בחוזה זה על מי להטיל את הנטל. כי אם אתה כותב, כל תוספת מותנית, תשלום התוספת מותנה בחתימה, אתה פוגע בקבלן. הרבה פעמים הקבלן אומר לך, תשמע, נמצא לי פה חשמלאי, אני אומר לך, תשמע, כדאי לך, שים פה עוד שקע במטבח, אולי תרצה להוסיף אחר כך עוד איזה מיקרו, עוד לא יודע מה, אני מציע לך להוסיף פה שקע, אבל מצוין, תוסיף. אז מה, הקבלן בשטח, אתה בעבודה, איפה חתם, מי חתם? אז אם אתה, לא, אם אתה כותב בלי חתימה, הקבלן מפסיד, הקבלן נפסיד מזה. אם אתה כותב הפוך, כל עבודה, אלא אם כן, כן, אתה אומר במפורש שהתנגדת, זה מטיל על המעסיק, על המזמין, צריך לחשוב איך לאזן את זה. איך לאזן, יכול להיות שאפשר לומר, אלא אם כן יש אישור בכתב, כולל ב-SMS, אתה אומר, אני רוצה לעשות להוסיף פה שקע, יהיה לך 250 שקל, אנא, שלח לי הודעת SMS, אתה מאשר. כן, זה לא מסובך היום. אבל כדאי מאוד מאוד להגדיר את זה, ואני אומר גם מצד האמת והיושר. כשעובדים עם קבלן, אין משחקים. סגר את המחיר, זה המחיר. אתה רוצה תוספת, תשאל אותו כמה זה עולה. אין פה משחקים. קבלנים הנחמדים, על שקע אחד אולי כך מחכף. אבל על 4 שקעים, אני אגיד לך, תשמע, זה עולה 1,000 שקל. אמרנו, אתה רוצה, תיקח, אתה לא רוצה, אל תיקח. גם להם זה עולה כסף. זה לא שהוא מיליונר וש... כן, רובין הוד, ניקח ממנו ונחלק לעצמנו. צריך להיות הגונים וישרים, מה שמסכנו לעמוד. תודה רבה.